והגענו בעצם לקריאת ים סוף. קריאת ים סוף מהווה התגלות מיוחדת. כפי מה שלמדנו, מה שפתח את ים סוף היה הקפיצה של נחשון בן עמינדב, שהוסיפה זכות לטובת ישראל באותה שעה. אתם זוכרים את זה, למדנו, נכון? או שלא למדנו? למדנו, נכון? למדנו, אוקיי, בסדר, אוקיי. וכתוצאה מזה נאמרה השירה, כן? ויושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם, ויאמרו לאמור, השירה לשם כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה וים. נשאלת השאלה, מהי ההלכה המחייבת את אמירת השירה? אין שום הלכה שמחייבת. זה המקור של ההלל, באמת. כן, ויאמרו לאמור, אז כתוב בשמות רבה, אמרו, מה זה ויאמרו לאמור? הם אמרו לאחרים לומר. כלומר, אמרו, נאמר לבנינו, שיאמרו לבניהם, לומר, כשירה הזאת, כשהשם עושה להם ניסים. מכאן יש הלכה שכל פעם שיוצאים מעבדות לחירות, כל פעם שיש גאולה וכולי, אומרים את ההלל. כן, זה המקור. מה?
זה לא לאמור,
כן, נכון, זה המשמעות. אז המדרש מבין שכל מקום שכתוב לאמור, הכוונה לומר לאחרים. כך גם רש"י, כן, כן. כן, וידבר השם אל משה לאמור, רש"י מסביר, לומר לאחרים. הם חייבו, כן, זה תקנה. לנכדים? לא. לא, הם תיקנו שיאמרו ביניהם לבניהם, שיאמרו כשירה הזאת כשהקדוש ברוך הוא עושה להם ניסים. ומכאן המקור, למשל, שעל אמירת ההלל בחנוכה, ואמירת ההלל ביום העצמאות, כל זה בגלל מה שכתוב כאן, ויאמרו לאמור. הם ציוו לנו, אבותינו, שנאמר, מה?
הם היו חייבים לעבוד עצמם, שאלה תמס.
להם לא היה חיוב. לא היה שום חיוב. הרי אפשר לצוות על מישהו להיות ספונטני? בהגדרה, שירה זאת תגובה ספונטנית של הנפש. כלומר, כשאדם נמצא במצב של גאולה, הוא חפץ לשיר. אבל אי אפשר לחייב אותו בדבר. כן, בבקשה. ישיר. ישיר זה לשון, זה לשון שירית. לא, זה עתיד שירי. העתיד בשירה משמש כעבר. כן? למשל, אז ישיר ישראל את השירה הזאת לשם, את השירה הזאת, עלי באר אינולה. מה זה אז ישיר? שרו הכוונה. כן? משתמשים בשפה השירית בלשון עתיד כדי לציין מאורה של העבר. בסדר? כן, אז גם פה, אז ישיר, הכוונה ששרו. כן, מה אתה אומר?
אנחנו לא גם ספונטניים, ציפו אותנו.
אה?
זה הרב אמר שהשירה לא משנה, זה ספונטניים. מה רצינו אותנו?
נכון, לכן גם חיוב ההלל הוא בעצם נותר עם תנאי, שאתה באמת שמח.
זה אינדיבידואלי או?
לא, זה קולקטיבי. אם האומה שמחה, תאמר את ההלל. לא שמחה, לא תאמר את ההלל. כן? למשל, אחרי מלחמת יום הכיפורים, לכאורה, מעיקר הדין, היינו חייבים לומר את ההלל. אחרי ההצלה הגדולה שהייתה אז, בעצם הסכנה למדינה הייתה לא קטנה מאשר במלחמת ששת הימים, אף על פי כן לא תקנו אמירת הלל על הניצחון במלחמת יום הכיפורים, למרות שהיה ניצחון אדיר, בגלל המצב רוח של האומה. כן, הציבור לקח את זה קשה, לא שמח, לכן אי אפשר היה לתקן את ההלל. כן? כלומר, הלל, מה? ודאי, דנו. כן, גם ברבנות הראשית דנו על הדבר הזה. אז לכאורה גם כן. היו צריכים לכאורה בשעת הנס לומר את ההלל. אבל טוב, יש על זה מה לדון. ברבנות הראשית בהחלט דנו בזמנו על מלחמת יום הכיפורים, וזה מה שגרם שבאותה שנה, לכל הדעות אמרו הלל עם ברכה ביום העצמאות. בגלל הנס של הצלת מלחמת יום הכיפורים. כן? אז כן, היה דיון בדבר. כן. גם הרב עובדיה יוסף אמר באותה שנה לברך. כן? מעניין. מה? לא, כי אמרו לכוון בהלל ליום העצמאות להודות גם על ההצלה של מלחמת יום הכיפורים. כן? באותה שנה הרב עובדיה יוסף אמר לברך, שלושה ימים אחר כך חזר בו. עכשיו, בשירת הים, בואו נחזור לנושא שלנו. השירה היא באופן מהותי דבר שנובע מהחלטה של האדם. זה לא משהו שבא מן העליונים. אין ציווי, היה ספונטני, אמור שירה. זה מסביר למשל מדוע חזקיה מלך יהודה, שהיה אדם דתי ללא שום ספק, לא אמר שירה על מפלת סנחריב. זה מאוד מוזר הדבר הזה, שהוא לא אמר שירה על מפלת סנחריב. אם אתה אומר שהוא אדם דתי, אז הוא יעשה מה שהשולחן ערוך מחייב. אם במצב כזה חייבים לומר את ההלל, יאמר. כן? מדוע בכל זאת הוא לא אמר? כי היו לו שיקולים שמנעו ממנו את האמירה הזאת מבחינה הלכתית. אומר, אינני שמח. מכיוון שאינני שמח, אינני אומר את ההלל. כן? יש יסוד הזה. איך הוא יכול לא להיות שמח? אני אגיד לך בדיוק למה. כי הוא ראה, הרי מה היה הנס בימי חזקיה מלך יהודה? באו החיילים של סנחריב מלך אשור, הקיפו את ירושלים במצור, וסנחריב אומר, כלומר רב שקה, שר צבא אשור, אומר לחזקיה, תיכנע, תפתח את שערי ירושלים. חזקיה הוא מתלבט, בסוף מחליט, בעצתו של ישעיהו הנביא, לא למסור את ירושלים. אבל כבר אין לו חיילים, כן, אפילו שם צחק עליו מלך אשור, אמר, אני אשלח לך 1,000 סוסים, אין לך רוכבים בשביל לרכב עליהם. המצב ממש קשה מאוד. מה עשה חזקיהו? הלך לישון. כן?
לא,
לא באותה הזדמנות. הלך לישון. הלך לישון כשמתחת לחלון שלו נמצאים החיילים של האויב. בבוקר הוא קם, הוא רואה 185,000 הרוגים. כן? ויח במחנה אשור. הייתה מגפה, כן, מלאך השם, יצא היקה במחנה אשור, 185,000. ככה הגמרא מספרת. כן? בישעיהו אפשר לדייק קצת אחרת, אבל ככה הגמרא מספרת. הוא פותח את החלון, יש הצלה אדירה. אומר לו ישעיהו, תאמר את ההלל. אומר, אני לא יכול. מה גרם לו? הוא ראה 185,000 הרוגים של האויב, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא מצטער על זה. אז הוא לא יכול, הוא שותף יותר מדי לשיקולים האלוהיים, לכן איננו יכול לומר את ההלל. ולכן לא נעשה משיח, בדיוק. איך אומרת הגמרא? נכון. בדיוק. זאת אומרת, זה בדיוק מה שמגדיר את התפקיד של המשיח. המשיח זה מי שנוקט את העמדה הישראלית ולא את העמדה של הקדוש ברוך הוא. כלומר, הקדוש ברוך הוא מותר לו להיות במרכאות יפה נפש. בדיוק. אז הוא אבי כולם. אבל אתה מלך ישראל, אז התפקיד שלך להיות בעד ישראל ונגד האשורים. לא, לא הייתה שום צביעות. למה צביעות? למה אחד עפה אחד? לא, אז לכן הוא לא אומר. אבל אנחנו באים בטענות. למה הוא עצוב? אסור לו להזדהות עם הצער האלוהי. נכון? זה לא בסדר להרגיש כך. בסדר, ככה הוא מרגיש, אז הוא לא יכול להיות מלך ישראל. הוא לא יכול להיות מלך המשיח. זה בדיוק מה שאומרים. כן, אבל זה טבעי. כלומר, העמדה הזאת של הזדהות עם הצער האלוהי היא עמדה ישראלית מובהקת. ולכן באמת מובא במסכת מגילה שבשעה שישראל עברו את ים סוף ביקשו מלאכי השרת לומר שירה. הם רצו דווקא לומר את ההלל. למה הם רוצים לומר את ההלל? לא, הם הזדהו עם הפלק מצרים. הרי זה מלאך אחד פחות. כן, אז תופסים מקום יותר. אז רוצים לומר את ההלל. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מעשה ידיי טובעים בים ואתם אומרים שירה? אל תגידו שירה. אז למה שירת הים? למי שנגאל זה כן. אז תראו, זה כתוב כאן בפרק ט"ו, פסוק ב', עוזי וזמרת יה. למה אני אומר שירה? ויהי לי לישועה. כיוון שאני הייתי הנשוא של הישועה הזאת, עליי מוטלת החובה ההופכית מהחובה של המלאכים. המלאכים אסור להם לומר שירה, ואני מחויב לומר שירה. או? זה מה שמנע מחזקיהו להיות משיח. כן.
מה אם נפול איתך אל תשמח?
נפול לא יפרע אל תשמח. נכון. מפה לא יפרע אל תשמח, ולכן אנחנו לא יכולים לומר את ההלל שבעת ימים. לכן בפסח אומרים את ההלל יום אחד. אבל על יום אחד אתה חייב. נכון? יום אחד אתה כן חייב. אז מה שאמרו מפה לא יפרע אל תשמח, שזה ממעט את אפשרות אמירת ההלל, זה נאמר, היא אמירת הלל שבעת ימים. כן. זה מחלוקת. אני מביא כאן, יש מחלוקת בין המדרשים. בגמרא כתוב שבן פולו יבחל, תשמח, לא נאמר כלפי גוי. אז יכולתי לענות לך את זה. אבל הבעיה היא שבמדרש פסיקתא דרב כהנא זה מובא גם כלפי גוי, כדי להסביר מדוע לא אומרים הלל שבעת ימים בפסח. בסדר? לכן אני אומר, אפילו הליבה דה פסיקתא דרב כהנא, שלא כדעת הגמרא, נאמר, שמה הפסיקתא אומר, ולכן אין אומרים אלא יום אחד. אבל לא שלא אומרים בכלל. כן, בבקשה. הוא אוניברסלי, הוא אוניברסלי ולא קוסמופוליטי. מה זה אוניברסלי? שהוא תורם את הזהות שלו לכללות האנושות. אז צריך קודם כל שתהיה לו זהות. כדי לטפל באחרים, אתה צריך קודם כל להיות אתה, שיהיה לך מה לתת לאחר. מה? בוודאי. הרי כתוב, והיה ביום ההוא שורש ישי אשר עומד לנס עמים, אליו גויים ידרושו, והייתה מנוחתו כבוד. אבל זה מתחיל ממה? קודם כל ממפלת אויביו. אויביו נופלים לפניו, ואז יש קידוש השם לעיני כל אפסי ארץ, ואז מתחילים לשמוע אותו. וזה מה שחזקיהו לא הבין. חזקיהו הזדהה ישירות עם המגמה הכוללת הקוסמופוליטית של הקדוש ברוך הוא. ואסור לעשות שיקולים של הקדוש ברוך הוא. איך אני יודע שזה היה השיקול? כתוב במפורש בגמרא במסכת ברכות שזה היה החטא של חזקיהו מלך יהודה, שאמר לו ישעיהו הנביא, אין חמת ולא תחיה, מת אתה ולא תחיה, מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. קשה מאוד. חזקיהו מלך יהודה, אדם כזה דתי וצדיק, אומרת הגמרא שישעיהו אמר לו, אתה מת בגלל שאינך מתחתן. מדוע חזקיהו לא רוצה להתחתן? אומר לישעיהו, תשמע, גם אני נביא לא פחות ממך, וראיתי ברוח הקודש שאם אני אתחתן, הילדים שיצאו מהנישואין האלה יהיו רשעים. יהיו רשעים. אמר לו ישעיהו הנביא, בהדה דכבשי רחמנא למלאך, במה שהסתיר הקדוש ברוך הוא מה לך? מה דאיפקדת עביד? מה שמצטוות עשה? והקדוש ברוך הוא ירחם. כן? אבל אתה צריך לעשות את המצווה. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא מעוניין שיהיו רשעים בעולם, זה בעיה שלו. הוא רוצה שזה יעבוד דווקא לידי הנישואין שלך, אז תתחתן, תעשה את רצון השם, תביא רשעים לעולם. אף אחד לא שאל אותך שאלות. נכון? אתם יודעים מה הייתה התגובה של חזקיהו מלך יהודה? הוא אמר בסדר, הוא אמר לישעיהו הנביא, אני מסכים, אבל בתנאי אחד, אני מתחתן עם הבת שלך. חזקיהו מלך יהודה התחתן עם הבת של ישעיהו הנביא, ויצא מהנישואין האלה מנשה מלך יהודה, שהיה גדול הרשעים בכל ההיסטוריה שלנו. מחלוקת, מחלוקת. ואחר כך הבן של מנשה היה אמון, שגם הוא היה לא קטן, רשע לא קטן. כן? עכשיו, אתם יודעים, עוד יותר גרוע מזה. מנשה מלך יהודה, חוץ מזה שהוא מילא את ירושלים בשפיכות דמים, וגם הפך את עבודת הבעל לעבודה הרשמית של המדינה, גם בא על אמו, הבת של ישעיהו. זאת אומרת, ישעיהו הנביא שילם את המחיר. שילם את המחיר של הדרישה שלו לא להתחשב ברצון האלוהי. כן, ובסוף, מנשה הוא זה שהרג את ישעיהו, כלומר את הסבא שלו. כן? נחמד. כן? אבל, עכשיו, אפשר להבין, חזקיהו מלך יהודה יש לו עם כן נסיבות מאוד מקילות. כן? הוא מבין קצת לאן כל הדברים האלה מובילים. הוא עושה שיקולים אלוהיים. אומר לו ישעיהו הנביא, אסור לעשות שיקולים אלוהיים, גם אם אנחנו נשלם כזה מחיר. כן? וזה היה, כנראה, כלומר, זה מראה שיש מגמה קבועה כזאת של חזקיהו מלך יהודה לעשות חשבונות של הקדוש ברוך הוא, ולכן איננו מסוגל לומר שירה על מפלת אויביו. כן? שהקדוש ברוך הוא היה מעוניין שמנשה מלך יהודה ייוולד. מי? ישעיה צודק. זהו, זה מה שאומרים לך. כלומר, זה כמו שאחד אומר, איך אפשר ללכת לצבא, הרי שם מתקלקלים. נכון? טענה כזאת. מתקלקלים בצבא. לא יודע מי מתקלקל בצבא, אבל ככה טוענים. שמתקלקלים בצבא. לכן, לא ללכת. השאלה, אם באמת יש מצווה ללכת לצבא, אז אפשר לחשוב. הקדוש ברוך הוא כשציווה עליך ללכת לצבא, לא חשב על זה שתתקלקל? מן הסתם חשב על זה, אז הוא מעוניין שתלך לצבא, אף על פי שזה מקלקל אותך. איפה זה כתוב בהלכה? כלומר,
אם תתקלקל, אם אתה לא תהיה דתי כשאתה הולך לצבא, לא תלך לצבא.
מי אמר את זה? זה לא נכון.
אז אם אדם יודע שאתה הולך לצבא, הוא יהיה חילוני, אבל לא יהיה בצבא. בסדר?
כן.
אז למה ניסו
להתחמק
בקרבניסטים?
מה? כי אין מצווה ללכת לצבא של הצאר. יש מצווה ללכת לצבא ישראל. כן, עכשיו, כן.
רציתי לשאול לגבי שאומר למלך, הנביא, לביא שירה. השאלה היא בכלל, למלך יש לו זכות לעבור על דברי הנביא?
לא, הנביא לא מצווה עליו, אמור שירה. לא, זה לא ציווי. אם זה הציווי הנביא, אתה צודק. הנביא אומר, נו, מה קורה? הוא אומר, זמרו השם כי גאות עשה. כך כתוב, זמרו השם כי גאות עשה. ענה לו חזקיה, מודעת זאת בכל הארץ. לא כולם יודעים, לא צריך לזמר. כן? כלומר, יש איזו עקבה מוסרית אצל חזקיה מלך יהודה, שמונעת ממנו לתפוס את ההנהגה של ההיסטוריה. הוא לא יכול להיות מלך המשיח. זאת אומרת שהוא היה יותר מדי דתי ולא מספיק לאומי.
למה הוא ענה ככה?
מה?
למה הוא ענה ככה לנביא, ולא אמר לו באמת למה, שהוא לא רוצה
לשמוח, כי הגמרא היא כותבת את הדברים ברמזים, לא תמיד רוצה לבזות גדולי ישראל. חזקיה מלך יהודה בכל זאת יהודי צדיק. כן? אגב, רואים גם שהוא לא היה מסוגל להילחם. כן? כתוב באיכה רבה שהמלכים, מלכי ישראל השונים, היו שונים בדרגותיהם. שדוד מלך ישראל אמר, ארדוף אויביי והשיגן ולא אשוב עד כלותם. כלומר, מטרתו של דוד המלך הייתה לצאת למלחמה, להשיג את האויבים, להשמיד אותם ולחזור. וכך היה עושה. שנאמר, ויקם דוד מהנשף עד הערב וכו'. ואחר כך הנין של דוד המלך, עשה מלך יהודה, התפלל אל השם ואמר, אני יכול להילחם, אבל אין לי כוח לרדוף. אז אני מבקש שתרדוף, ואני אלחם ואתה תרדוף. וכך באמת קרה, יש ככה מתואר בספר דברי הימים, שעשה יצא למלחמה, והקדוש ברוך הוא סיים את העסק. אחר כך בא יהושפט מלך יהודה, הנכד, הבן של עשה, כך כתוב במדרש, אמר, לי אין כוח להילחם, אלא אני אומר שירה ואתה עושה. כך אמר יהושפט, אני אומר שירה ואתה עושה. באמת אמר שירה והקדוש ברוך הוא ישמיד את האויבים. עשה שירה, כן, אמר שירה ואחרי זה. אחר כך בא חזקיה מלך יהודה, כך כתוב באיכה רבה, אמר אני אין לי כוח להילחם ואין לי כוח לומר שירה. אלא אני עולה על מיטתי ואתה עושה. כך כתוב. והקדוש ברוך הוא עשה לו נס, ישמיד לו את האויבים. נשאלת השאלה, מי יותר טוב? דוד, עשה, יהושפט או חזקיה? דוד כמובן. אבל אני רוצה שתוכיחו לי את זה. אתה אומר סברה, כן? אני רוצה לראות האם המדרש מתכוון לזה. המדרש בהחלט מתכוון לזה. אתם יודעים איפה מופיע המדרש הזה? לא באיכה רבה, אלא בפתיחתא דאיכה רבה. אתם יודעים מה זה פתיחתא דאיכה רבה? מה? לא הבנתי. אז למדנו את זה בשיעור שעבר. אז למה אתם לא אומרים לי? תגידו לי, אז תגידו לי. כן? אני פשוט לפעמים שוכח. כן? זאת אומרת, מה? שבוע שעבר, נכון? כן, ודאי. שפתיחתא דאיכה רבה, מתוארת שמה ההידרדרות של מלכות יהודה. יש 36 תיאורים של הידרדרות מלכות יהודה, אחד מהם זה זה. כן? שהמלכים כבר לא היו מסוגלים לצאת למלחמה, אלא היו נזקקים לניסים. אז כשיש נס, זה סימן של הידרדרות. בסדר? לכן גם פה, השם יילחם לכם ואתם תחרישון, זה סימן שלא היה מספיק זכות כדי שנוכל להילחם, ולכן נעשה נס. אף על פי כן, צריך לא להישאר כפוי טובה, אלא לומר שירה. אז אמירת השירה היא ביטוי לתחושה ספונטנית בריאה של האומה הישראלית. עכשיו, למה המאורעות סודרו באופן כזה? לכאורה, היה ראוי יותר שעם ישראל יצא ממצרים, עוד על החוף של ים סוף יקבל את התורה, ואז יעבור בים. כן? למה מתן תורה בא רק לאחר מכן? פשוט מאוד. אם התורה הייתה ניתנת מיד עם צאתנו ממצרים, היה מקום לחשוב שהתורה לא מתאימה לאופי שלנו. זה כפוי, כן? כשנותנים לך תורה, נותנים לך מצווה, לא שואלים אותך אם אתה מסכים או לא מסכים. בהגדרה, מצווה היא מעשה כפוי, לכן זה ציווי, כן? גם אם הציווי הזה נעים, אבל יש כפייה של הדבר הנעים הזה. אז אם כך, היה מקום לחשוב שבעצם פה נעשה אונס. משהו שאלינו תואם את האופי של האומה שלנו, נכפה עלינו מן העליונים. לכן צריכה להיות סדרה של מאורעות המראים שדברי תורה תואמים את רצוננו הפנימי. לכן היה צריך שיהיה איזה מין מתן תורה מכוח האומה, איזה מין התגלות שבאה על ידי השירה הספונטנית של אז ישיר משה. כן. יפה, אחרי כן. נכון, דווקא בגלל זה, דווקא בגלל שקפה עליהם הר כגיגית, היה צריך שתהיה הוכחה לכך שהכפייה הזאת באה על רקע של אופי מתאים. שהתורה הזאת הכפויה עלינו ניתנת למי שהאופי שלו מתאים לזה. אם התורה הייתה ניתנת מרצון, אז לא היה הבדל בין התורה לבין שירת הים. אז היינו אומרים, לא צריך שירת הים, מספיק תורה, אם זה רצוני. אבל דווקא מפני שהתורה היא כפויה, יש צורך להוכיח שאנחנו מתאימים לה.
אז
כן, ההוכחה היא שירת הים. לא רק שירת הים, אלא כל מה שכתוב בפרשת בשלח. כל פרשת בשלח מטרתה להראות שיש התאמה בהתנהגות הספונטנית של עם ישראל, יש התאמה לדברי תורה. לדברי תורה. כן. למשל, כתוב, והמים להם חומה ממינם ומשמאלם. אין מים אלא תורה, נכון? אם כן, הם קיבלו תורה ממינם ומשמאלם, ממינו יש דת למו. כן? שהתורה היא מים מצד ימין ואש מצד שמאל, ועוברים באמצע. זה בעצם מין הקדמה של דברי תורה. כן. אבל יש כפייה בדבר. למשל, אם אתה לא רוצה לקיים מצווה, אתה לא פטור ממנה, אתה בעבירה. אם יש התנהגות של דרך ארץ, למשל, ואתה לא מקיים אותה, אין לך עבירה. אתה לא בחטא. מה שאין כן, אם יש ציווי ואינך מקיים, זה עבירה. אתה לא יכול לבטל את הציווי. אמת או לא? כן? יש ממד מסוים של כפייה במתן תורה. כן. ברור שדוד. ברור שמי שמסוגל לצאת למלחמה בעצמו, זה יותר טוב. לכאורה דוד עדיף על בני ישראל באותה שעה, נכון. מדוע משה עצמו לא נלחם, תגיד? כי נגד מי היה כתרוג באותה שעה? נגד בני ישראל. אם משה ינצח, יצא למלחמה, אז זה יהיה מלחמת אחים בתוך מצרים. זאת אומרת, משה מצרי, נלחם במצרים. איזה זכות יש להם ישראל? אבל הוא נשאר מצרי. לא כתוב בשום מקום בתורה שהוא נהיה עברי. רק בשעת מותו, אחר תאסף אל עמך. כן.
ניתן לומר שהשירה
הזאת
היא בדרגה יותר גבוהה מהתורה?
לא, היא אותו דבר. היא בדיוק בדרגה של מתן תורה, אבל בכיוון הפוך. תורה זה ממעלה למטה, שירה זה ממטה למעלה. זה מצד בני ישראל. כן, התורה היא גם כן נקראת שירה. ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. אבל זה השירה שהקדוש ברוך הוא שר, וזה השירה שאנחנו שרים. זה חיסרון. היה עדיף שיהיה גם, שתהיה שירה משותפת, מקהלה. הקדוש ברוך הוא שר וגם אנחנו שרים. יש שיר אחד כזה בתנ"ך, שיר השירים. כן? המדרש מסביר שני שירים ביחד. לכן זה נקרא קודש קודשים. כן.
יכול להיות שיש דירה שאני שמעתי פעם שבוטל בשם, נגיד,
כן, בגלל זה אני צריך לתת את השיעור הזה, כדי להסביר את הטעות שיש במה ששמעת. כי אני יודע שככה מספרים, אז צריך לתקן. אם הדברים האלה היו ברורים, הייתי נותן שיעור על זה. כן, בבקשה. זה לא נס. זה לא נס. רבי חנינא בן דוסא לא יודע מה זה נס בכלל, כי הוא לא יודע מה זה טבע. כי הוא אומר, מי שאמר לשמן לדלוק, יאמר לחומץ לדלוק. אז הוא בכלל לא, אצלו זה לא נס. זה אותו דבר. לא, אצל רבי חנינא בן דוסא אין טבע. רבי חנינא בן דוסא חי את הרובד של המציאות שהשם אומר. מקור הטבע. אז זה לא נס. עבורך כן, עבור רבי חנינא בן דוסא זה בכלל לא נס. הוא לא רואה שום הבדל בין העובדה שהשמן דולק לבין העובדה שהחומץ דולק. שאלו אותו את זה. וכי נביא אתה? עובדה ששאלו אותו את זה, נכון? סימן שהיה משהו מזה. הוא אמר, לא נביא אני, אלא מקובל אני. נכון? ככה הוא אמר. מקובל אני מרבותיי. זאת אומרת, למדתי קבלה אצל רבותיי, ולכן אני מתלמידי הנביאים. ולכן, אם תפילתי שגורה בפי וכו'. זאת אומרת, שהוא יכול להשתמש בכוח התפילה בגלל שהוא תלמיד תלמידיהם של הנביאים. מקובל אני. כן? עכשיו, בואו נחזור לעניין של השירה. אם כן, השירה היא הכרחית על מנת לברר את הטבע הישראלי. ולכן בכל הפרשה הזאת יש לנו ביטויים של הספונטניות של האומה, במיוחד בפרשת המן. תסתכלו לרגע בפרק ט"ז. ויסעו מאלים. ויבואו כל עדת בני ישראל אל מדבר סין, אשר בין אלים ובין סיני. ב-15 יום לחודש השני לצאתם מארץ מצרים. איזה תאריך זה? ט"ו באייר, נכון? 15 לחודש השני. מה מיוחד בתאריך הזה? פסח שני זה בי"ד. אבל זה איסור חג של פסח שני, אתם צודקים. מה? אבל קודם כל מה שמעניין זה ה-15. זאת אומרת, זה בדיוק בתאריך שבו הם יצאו ממצרים, אבל חודש אחר כך. מה היה החיסרון של יציאת מצרים? מי עשה את היציאה? הקדוש ברוך הוא עשה. מה אנחנו עשינו? כמעט שום דבר. רק יצאנו. יש איזשהו תסכול. יש תסכול בזה שיש רק התערותא דלעילא. אז לכן צריך פסח שני מצד האומה, ביוזמת האומה. מי תיקן את פסח שני? זה, איך זה התחיל? כשהעם ביקש. נכון? היו אנשים שהיו טמאים לנפש אדם, אמרו, מה, אנחנו לא נעשה את הפסח? למה ניגרע? תמצא משהו, משה. אז משה אומר, באמת, אתם צודקים, אני אשאל את הקדוש ברוך הוא. אומר, אם זה ככה, שיעשו פסח שלי. זאת אומרת, אבל זה בא מיוזמה של האומה. הקדוש ברוך הוא לא הקדים מראש, כשציווה את על חג הפסח, לא אמר, ב-15 לחודש הראשון, פסח, ומי שזה נדחה אצלו, שיעשה פסח שני. הקדוש ברוך הוא לא ניסח את הדברים כך. אמר, רק יש פסח ראשון. וחיכה. אם תהיה התעוררות של האומה, אז יהיה גם פסח שני. אם אותם האנשים לא היו מתעוררים, אז לא היה לנו פסח שני. זאת אומרת שיש פה יצירת קדושה מכוח האומה. כלומר, להשלים את המכה שקיבלנו במצרים. במצרים קיבלנו מכה נוראה, שהקדוש ברוך הוא איננו חפץ בשיתוף הפעולה שלנו. אז בחודש יער, אני השם רופאיך, ראשי תיבות יער, זה החודש שבו אנחנו מרפאים את השבר הזה, ועושים את אותו דבר שהקדוש ברוך הוא עשה מכוח עצמנו. לכן חודש יער מוקדש לגאולה מכוח האומה. לכן יש יום העצמאות, לכן יש ל"ג בעומר, לכן יש פסח שני, לכן יש יום ירושלים. כל הימים האלה, כולם בחודש יער, בגלל שהם ההשלמה של החודש הראשון. כן? אז גם פה אתם תראו איך שחודש יער מופיע בתור החודש של תיקון השבר של ההתערותא דלעילא. עכשיו יש התערותא דלתתא, כן? התעוררות מלמטה. ויסעו מאלים ויבואו כל עדת בני ישראל אל מדבר סין אשר בין אלים ובין סיני ב-15 יום לחודש השני לצאתם מארץ מצרים. ויילונו כל עדת בני ישראל על משה ועל אהרון במדבר ויאמרו עליהם בני ישראל מי ייתן מותנו ביד השם בארץ מצרים בשבתנו על סיר הבשר בוכלנו לחם לסובע כי הוצאתם אותנו אל המדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב. מה אתם חושבים על ההתנהגות של בני ישראל? יפה מאוד. ודאי, התנהגות יפה מאוד. יש קהל שלם, רעב, מיליוני אנשים, שני אנשים, משה ואהרון, לקחו אחריות על כל הציבור הזה, ולא דואגים לכך שיהיה להם אוכל. אז הטענה פה היא צודקת. מה? יצאו ממצרים בשביל למות, מה זה טוב? אבל עברו, חודש עבר, חודש שלם עבר, אין מה לאכול. וגם הבקר, מה, אנחנו נשחט את כל הבקר, מה יהיה? אז מה, אבל זה בסדר, ראו נס, אבל אין מה לאכול. מה פתאום? על כל פנים, התביעה שיהיה פה מה לאכול היא תביעה צודקת. לכן גם לא רואים שהקדוש ברוך הוא פה כועס, גם לא משה. הם צודקים, כי משה הוא אחראי. אתה יוצא לטיול של מכון מאיר, נגיד, ואין סנדוויצ'ים, למי אתה בא בתלונות? לדני, נכון? בסדר, אבל יש משה עבדו, יש משה עבדו, יש השליח שלו.
אבל לא היה נכון שהיו אוכלים עצילה בשר.
זה שאלה אחרת. אבל כשאדם במצב של לחץ, אז הוא ממציא כל מיני דברים. עכשיו, ויאמר השם אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. פסוק הזה הוא מאוד חשוב. ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו. למען אנסינו, הילך בתורתי אם לא. לא ברור בכלל מה הקשר בין לחם מן השמיים לבין הילך בתורתי אם לא. מה פירוש ללכת בתורה? אז צריך להגיד, יקיים תורתי, ישמור מצוותיי. מה?
יש פה שבת, זה יום ביומו.
מה אתה אומר? כאן ילך בתורתי זה משהו אחר. מה? כאן? למה, איזה כעס? כן. איך? אני רוצה לראות מה הקשר בין ניקות המן לבין להכניס את התורה לחיים שלנו. בואו נבדוק. בואו נראה מה שיקרה. קודם כל בפסוק ד', הקדוש ברוך הוא אומר, אני ממטיר לכם לחם מן השמיים, מה יקרה? הם ילקטו כל יום, נכון? כל יום הם יקחו אוכל, כמה שהם צריכים, נכון? ועבר יום ביומו. והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו, והיה משנה על אשר ילקטו יום יום. כלומר, ביום שישי הם צריכים לקחת פי שניים. עכשיו, משה אם כן צריך ללכת לעם ולומר להם שני דברים. סעיף א', יהיה מן כל יום. סעיף ב', ביום שישי יקחו פי שניים, נכון? מה? סעיף של... זה לא כתוב. בוא, אני רק רואה מה שכתוב. הקב' הוא נותן שתי הוראות. א', כל יום ללקט, ב', ביום שישי לקחת פי שניים. אם כן, משה צריך ללכת לעם ולכתר להם את שני הדברים האלה. הבא נבדוק אם הוא עשה את זה. אני אומר לכם מיד, הוא לא עשה את זה. כן, תסתכלו בפסוק פסוק י"ד. ותה על שכבת הטל, והנה על פני המדבר דק נחוספס, דק ככפור על הארץ. ויראו בני ישראל ויאמרו איש אל אחיו, מן הוא? כי לא ידעו מהו. ויאמר עליהם משה, ויאמר משה עליהם, הוא עליכם אשר נתן השם לכם לאוכלה. אפילו לא מספר להם, כן? הוא אומר, עכשיו זה עליכם. עכשיו אומר, זה הדבר אשר ציווה השם, לקטו ממנו איש לפי אוכלו, עומר לגולגולת, מספר נפשותיכם, איש לאשר באהולו, תיקחו. אז מה משה סיפר להם? את סעיף א'. סעיף א', צריך לקחת כל יום מה שצריך. את סעיף ב', שצריך לקחת ביום שישי פי שניים, משה אינו אומר. זה ודאי היום ראשון, אבל הוא לא אומר להם את זה. רק כל יום, נראה אם אי פעם הוא אמר להם את זה. ויעשו חן בני ישראל, וילקטו המרבה והממעיט, ויעמודו בעומר, ולא העדיף המרבה, והממעיט לא יחסיר, איש לפי אוכלו לקטו. ויאמר משה עליהם, עכשיו משה מוסיף סעיף מדעתו, לכאורה, איש על יותר ממנו עד בוקר. כן, לא לקחת יותר. מה שנשאר, תאכלו. תאכלו הכל היום. אל תשאירו שום דבר למחר. ולא שמעו אל משה. ויותירו אנשים ממנו עד בוקר, וירום תולעים, ויבאש, ויקצוף עליהם משה. הפרט הזה לכאורה נראה מיותר. משמע לספר לנו שלא שמעו וירים תולעים, אנחנו בהמשך נראה למה זה הובה. וילקטו אותו בבוקר, בבוקר, איש כפי אוכלו. כן, כלומר, למדו את השיעור, הבינו שאם הם ישיעו יהיו תולעים, אז וילקטו בבוקר, בבוקר, איש כפי אוכלו, אין להם ברירה. וחם השמש ונמס. ויהי ביום השישי, לקטו לחם משני שני העומר לאחד. מי אמר להם לעשות את זה? אף אחד. מה? לא, הם החליטו ללקט פי שניים. משה לא אמר להם, נכון? לא ברור שהקדוש ברוך הוא אמר לו לספר את זה. הוא מספר לו שהם יקחו פי שניים. כן, אבל זה ציווי? הוא אומר לו להגיד את זה? לא מספר לו, הוא מספר לו שזה ככה יהיה. לא, 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 תראו את ההמשך. ויבואו כל נשיאי העדה ויגידו למשה. מה הם באים לעשות, נשיאי העדה? להלשין. כלומר, אתה רואה? הם חוזרים על מה שהם עשו ביום ראשון. לא בסדר. הם כבר קיבלו, חטפו על זה, והם לא מבינים. אחרי שישה ימים הם כבר שוכחים את הכל. ויאמר עליהם, קודם כל לפי מה שכתוב, יש לנו כלל גדול. לפני שקוראים את רשי, אנחנו קוראים את הפסוקים. ואנחנו גם נבין למה רשי אמר את מה שאמר. ויאמר עליהם, הוא אשר דיבר השם. והוא מגלה לנשיאי העדה, אתם רואים מה שהעם עושה, השם אמר לי שזה יקרה. שבתון, שבת קודש לשם מחר, את אשר תופו איפו, ואת אשר ישבו ובשלו, ואת כל העודף אני יכול להכין משמרת על הבוקר. והניחו אותו עד בוקר, עד הבוקר כאשר ציווה משה, ולא הביש, ורימה לא הייתה בו.
זה מה שהציווה שני, זה כבר היה נבואה. הם כאילו לא היה ציווה, זה היה נבואה.
יפה. הקדוש ברוך הוא גילה למשה, תדע לך שזה יקרה. אבל מה זאת אומרת? למען אנסינו, עכשיו אנחנו מתחילים להבין. מה זה למען אנסינו הילך בתורתי אם לא? כדי לראות האם ההתנהגות הספונטנית שלהם תואמת את רצוני. אז אני מגלה לך, משה, שאני רוצה לתת להם את יום השבת. אל תספר להם שום דבר. אתה תראה בהתנהגותם הטבעית שהם יעשו את מה שאני כבר מראש מתכנן. כדי להראות, אנסינו הילך בתורת ישב. לפי זה, ללכת בתורה, אין הכוונה לקיים את התורה. זה נקרא לשמור תורתי. מה? אלא שההתנהגות הספונטנית שלך תואמת את הרצון הזה. זה נקרא ללכת בתורה. מה אתה אומר?
התורה טבועה בהם.
כן, התורה טבועה בהם. מדובר באומה עבריינית. כלומר, אומה שכשאומרים להם לא להשאיר עד בוקר, הם ממשירים עד בוקר, וזה מעלה תולעים. וזה אנשים שגם אחרי כל זה, יש ביניהם אנשים שלמחרת, כשמשה אומר להם, אל תצאו בשבת לקחת, הם בכל זאת כן יוצאים ולא מוצאים מנה. למרות שכבר התברר שיש פה משהו מיוחד ביום השבת וכו' וכו'. כלומר, מדובר פה על אומה עבריינית. לא משנה, אז מה?
לא אומה, למה להחזיר?
אומה שיש בה עבריינים. עובדה שהתורה מציינת את זה. להראות לך שלמרות עבריינותם, אופיים תואם את רצון השם. עכשיו יוצא לפי זה שיש לנו פה שלוש קבוצות באומה. קבוצה אחת, משה. קבוצה שנייה, ראשי העדה, נשיאי העדה. קבוצה שלישית, העם. עכשיו, מי יודע שצריך לקחת פי שניים ביום שישי? משה והעם. משה יודע כי הקדוש ברוך הוא אמר לו. העם יודע את זה מהטבע שלו. מי לא יודע? נשיאי העדה. מעניין מאוד הדבר הזה. ראשי העם. באורות. למדנו את זה באורות, נכון? זאת אומרת, שיש בהתנהגות של ראשי העם משהו שמנתק אותה מן הטבע הספונטני של האומה. למה? ראשי העדה, נשיאי העדה, הם פועלים לפי השכל. השכל זה כלי חזק מאוד, שמצד שני גם מחליש. יש החלשה של השכל, כי השכל נותן מקום לראות כל צד. אפשר לראות כך, אפשר לראות כך. לכן אדם שמשתמש בשכל בלבד מאבד את התחושות הטבעיות. זה המחיר של השכל. אז מה יותר טוב? להיות העם או להיות נשיא העדה? צריך שניהם. כן, אומר הרב קוק באורות הקודש, צריך שתלמידי חכמים יהיו במגע תחוף עם המאה ארצות, כי אצל המאה ארצות ישנן תחושות טבעיות בריאות. המאה ארצות צריכים להיות בקשר עם תלמידי חכמים, כדי לקבל את, את, את הדרכתם של בעלי החוכמה. אז צריך גם זה וגם זה. בדיוק. כן, כמו שלא ידעו. כן, עם ישראל לא נביאים הם, בני נביאים הם. ויש כמובן עמוקי המחשבה הישראלית, הנביאים, הם כבר לא זקוקים לזה. כן, מי שנביא מחבר את שתי ההכרות. גם את ההכרה השכלית, וגם התחושות הבריאות שבספונטניות של האומה. בסדר? על מה? שלקחו פי שניים? למה, למה שנהנשו? האדרבה, הוא אשר דיבר השם. מצוין. זה בדיוק מה שרציתי, אומר הקב' שוב.
זה מה שמשה
ציבר אותך? לא. משה לא אמר להם לא לקחת פי שניים. הוא אמר תאכלו הכל. כן. עכשיו, בגלל הקושי הזה, רש"י פירש שיצא להם בנס פי שניים. כן? כן, פתאום ראו שזה פי שניים. ככה רש"י מסביר. זה לא פשוט הכתוב. אבל למה רש"י כותב את זה? בגלל שהקורא, על דרך הפשט, קשה לו להבין את זה. שיש הקדמה של רצון השם מכוח האומה. אבל זה האופי של כל הפרשה הזאת. פרשה שבה מתברר שהאומה מלכתחילה מתאימה לדברי תורה. כן. במן. כן, כי זה מגיע עד הפרט. השירה זה כשיש מאורה כללי, ניצחון. כן? כן, כלומר, זה המחנה מול מחנה. אז כקולקטיב אתה יכול לגלות את זה. זה בנשמה הכללית. ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. זאת אומרת, שבכל אחד ואחד מכלל ישראל חדרה אז נשמת הכלל. אבל זה עוד לא יתברר, נגיד בימים שאין גילוי שכינה. סתם ביום חול. יום חול לקראת שבת, אני לוקח משניים. זה יותר עמוק. לכן נאמר, למען הנסינו הילך בתורתי אם לא. לכן כל חסרון האוכל באותו יום היה חשוב מאוד. זה שלא היה מה לאכול, זה בהשגחה. כדי שיתגלה האופי של האומה דרך הקנטרנות והכיתורים שלהם. דרך הכיתור של האומה, כן.
בעצם כל המקרה הזה זה הוכחה
שהתורה מתאימה
לעם ישראל.
נכון.
למה
הננסינו? זה נקרא הננסינו.
כדי
להעמיד אותו במבחן. הקדוש ברוך הוא לא צריך לקבל ראיות. הוא יודע מראש. אבל זה כדי לגלות להם את זה.
אז למה נוכיח להם?
נכון, זה המשמעות לנסות. כן, הרמב״ם מסביר במורה נבוכים, כל מקום שבו כתוב שהקדוש ברוך הוא ניסה מישהו, הוא מסביר שכדי להוכיח לו את מדרגתו, כדי שיהיה מודע לה. כן. בבקשה?
פעם שרשום
ואי
זה
לא פעם צער.
וכך רשום
ואי
זה לא
מובן.
איפה
ואי? כף ב'. ואי ביום השישי. אז אתה אומר לשון צרה. נכון. טוב, כי מבחינתם זה רע. כן? ויבואו כל נשיא הידע ויגידו למשה. הקדוש ברוך הוא מסתכל על זה בשמחה. כל לשון והיה לשון שמחה. יפה. כן? אז והיה לשון שמחה והיה לשון צער. דווקא יפה מאוד, זה מתאים. כן? זאת אומרת שהשבת היא הייתה המצווה הראשונה שהתוודאו אל הטבעיות שלה. עכשיו, מתי הם צובו על השבת?
במראה,
נכון? לא, אבל פה במראה זה לא כתוב. לא, לא, זה לא כתוב שזה במראה, פה לא כתוב לנו שהם קיבלו את השבת. במעמד הר סיני קיבלו את השבת, לא? זכור את יום השבת לקדשו, זה אחד מעשרת הדיברות, נכון?
יותר מאוחר.
יותר מאוחר, יפה מאוד. אז מה זה זכור את יום השבת? איך אפשר לזכור משהו? לזכור משהו שאתה כבר יודע. זכור את יום השבת שקיבלת במדבר סין, עכשיו תקיים את זה בתור מצווה. אתה לא יכול לזכור דבר שעוד לא קיבלת. היה צריך לתת להם את יום השבת, ואחרי זה תזכרו לעתיד. יכול להיות גם כן. אבל מה זה מסורת? גם אצל האבות זה היה ספונטני. מישהו ציווה עליהם לשמור את השבת? נכון? לא, לא צווה. לא צווו לשמור את השבת. לכן ההתנהגות, שמירת השבת זה מין ערך קדמון שהאומה הישראלית סוחבת איתה. אז אתה יכול להגיד מאברהם אבינו, אתה יכול להגיד ממלכתי המן, אתה יכול להגיד שזה מסורת אקדית. כן, ידוע שבבבל העתיקה, באקד, היה מה שקרה יום השופטו. שופטו. זה לא בדיוק כמו יום השבת שלנו, אלא זה לפי ימי החודש. בשביעי לחודש, ב-14 בו, ב-21 וב-28, בכל חודש, אצל הבבלים העתיקים, היה יום הנקרא יום שופטו. שופטו.
כמה ימים בחודש?
ארבעה.
ה-29,
30, לא משנה. כן? אפילו 31, לא חפתי. היו ארבעה ימים בחודש הנקראים שופטו. אז השבת היא מוסד קדום. כן? אלא אומרת התורה, זכור את יום השבת, אבל עכשיו לקדשו. מה? שמור זה לא כתוב פה.
לא, כל מה
אנחנו זוכרים. כן. שמור הכוונה לא לעשות מלאכה. שמור זה לא תעשה. כל מה שכתוב. היה כתוב גם זכור, גם שמור. אבל פה אני מסביר את, את המילה זכור. תזכור משהו שאתה כבר יודע, ועכשיו זה הופך למצווה. כן? כך בעצם כל התורה כולה. זה בעצם התנהגויות טבעיות של האומה, שמקבלות ערך של קדושה רטרואקטיבית. כן.
למה רש"י אומר אבל שמשה נהנה שם? אם כל זה היה נעשה על דעת השם, שמשה לא אומר לו, וזה ניסיון בישראל.
כן.
לא יודע אם באמת ישמור, למה...
איפה כתוב שמשה נענש? תראי לי איפה ברש"י.
רש"י בכ"ט בסוף, הוא אומר...
וכך הנשוע הכתוב, שאמר לו, אז אנם נעתם להיות יום מנחלל. בסדר. אז עוד פירוש. כן, כי אנחנו רש"י מפרש אחרת כל הפרשה. אמרתי, רש"י מפרש כל הפרשה אחרת. כן. כן.
אני מסתכל עכשיו בפסוק ד', ויאמר השם למשה, אינני מתיר לכם לחם מן השמיים ויצא העם.
ויצא העם ולקטו.
עכשיו פה, אבל בפסוק ט"ז, כן, הדבר אשר ציווה השם. אז איך זה יכול להיות אם הוא מדבר אליו, אז עכשיו משה אומר להם שזה דבר שהשם ציווה, אז כאילו יכול להיות לצוות אותם גם כלפי יום השישי. כי הוא מצד אחד הוא אומר...
אז אתה אומר שזה כן הוכחה שזה ציווי.
כן.
הוא חלק מעצמו.
זה כן ציווי, גם הנושא שהקדוש ברוך הוא אומר לו על יום שישי וגם...
בסדר, אז תגיד שהיה ציווי.
זה נכון, שכביכול זה כן היה...
אתה אומר זה מוכיח את דברי רש"י. כן. שאכן היה ציווי, אבל המילה ציווה זה לאו דווקא מלשון ציווי. למשל, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם, כוונה שלצוות זה להכין, להכין למישהו. למשל, ציוויתי את העורבים לחלקליך. ודאי שהעורבים אינם בעלי בחירה חופשית כך שאפשר לצוותם, אלא הכנתי לך את העורבים שיחלקלו אותך. אז הוא הדבר אשר ציווה השם, אז הקדוש ברוך הוא הכין לכם את זה. כן? ככה ניתן לומר. או למשל, אתה יכול להגיד, הרי הקדוש ברוך הוא אמר לו למען אנסינו. אז כדי לנסות, אתה יכול להגיד ממש, כפשוטו, ציווה ללקוט. ומה שהוא רוצה, שתלקטו פי שניים ביום שישי, אני אספר לכם רק אחר כך, כי אם לא, אז לא יהיה ניסיון. נכון? כן, זה לא, אפשר להסתדר, זה לא... כן. אוקיי? ברור הנקודה הזאת? עכשיו, יוצא לפי זה שכל מעמד הר סיני היה, בהקשר הזה, כדי לתת ערך של מצווה ליום השבת, שכבר היה ידוע. זכור את יום השבת שקיבלת 15 יום לפני כן. עכשיו, כמה זמן זה לקח להם כל הסיפור הזה, כן? שבעת ימים, נכון? הם הגיעו למדבר סין, בתדבב ביער, למחורת קיבלו את המן. כלומר, הם הגיעו כנראה בשבת, אם כן, למדבר סין. אחר כך היה להם שבעה ימים. כן? מה עם שבעת הימים? תזיין, יוזיין, יותחת, יותת, כף, כף א', כף ב'. כן? כלומר, כף ב' היה יום שבת. כף ב' ביער. אחר כך, מה קורה להם? פסוק בפרק י"ז, פסוק א', ויסעו כל העדת בני ישראל ממדבר סין למסעם על פי השם. אז באיזה יום הם נסעו? כף ג', נכון? בכף ג' ביער. מה? כן, יום ראשון, שהוא כף ג' ביער, הם נוסעים. ויחנו ברפידים, ואין מים לשתות העם. עכשיו, האם הייתה תחנה בין הנסיעה הזאת לבין רפידים? כן, בין מדבר סין לרפידים, היו תחנות או לא? פה זה לא כתוב, אבל בספר במדבר כתוב במפורש שהייתה תחנה. יש פה ספר במדבר, משהו? חומש, תנך, משהו? תודה. פרשת מסעה, ואלה מסעה בני ישראל. כתוב, ויסעו ממדבר סין ויחנו בדופקה, ויסעו מדופקה ויחנו באלוש, ויסעו מאלוש ויחנו ברפידים. זאת אומרת שהיו שתי תחנות באמצע. לא, מכף גימל, בכף גימל הם יוצאים ממדבר סין. לא, בכף בית היה יום השבת, בכף גימל בבוקר הם מתחילים לנסוע, מגיעים לדופקה ואלוש. זאת אומרת שלפחות בכף דלת וכף ה הם היו בנסיעה, הגיעו לרפידים בכף ה כף וב, נכון? כלומר בכף וב ואייר אנחנו מוצאים אותם ברפידים. טוב, מה קורה בפסוק ח' ויבוא עמלק? כלומר שם, לא, קודם כל אם שם הם מבקשים מים, משה נותן להם מים, והם קוראים למקום מסע ומריבה, ויבוא עמלק. זאת אומרת, לקראת סוף היום, כפוו, אחרי שהם שתו, מתחילה מלחמה עם עמלק. ויאמר משה ליהושע, בחר לנו האנשים, וצאי לכם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה, ומטה האלוהים בידי. אז מתי הוא עולה לראש הגבעה? בכף זין. מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. כף זין. נכון? ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להילחם בעמלק, ומשה אהרון וחור עלו ראש הגבעה, והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, כאשר יניח ידו וגבר עמלק. בסדר? פסוק י"ג, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. אז מתי היה ניצחון? בכ"ח באייר. כן? עלו על גבעת התחמושת. נכון? זאת אומרת, בכ"ח באייר היה ניצחון על עמלק. כן? עכשיו, מה הם עשו בכ"ט? לא, נסעו דווקא. כן? כתוב בפרק י"ט בספר שמות, כן? בחודש השלישי לתת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני. אז יום אחד היה לנסוע מרפידים להר סיני, ובכ"ח היה ניצחון. בסדר? אז אתם מבינים איך שתאריכים שרק בתקופה מאוחרת מאוד ידענו את משמעותם, בעצם כבר קיבלו את הערך שלהם בימי קדם. כן? רק השאלה היא למה זה דווקא בכ"ח שזה קרה ודווקא עם עמלק. כן? זה צריך ללמוד. מה? דווקא ואלוש, אתה לא יודע על זה כלום. מה? לא הבנתי כלום.
יש סיבה
להעלמה. בסדר, זה אתה תעבוד, אני לא צריך לעשות את כל העבודה בלבד. כן? אז אם כך, אם כאן יש איזה רמז בתורה שכאשר יוצאים ממצרים ועוד לא הגיעו להר סיני, אז בדרך עמלק תוקף. מה זה עמלק? יש ב... ומה זה התקופה הזאת? התקופה הזאת נקראת ספירת העומר. להיות במצרים זה מצב של מחלה. חולה הוא אדם מוגן. יש הגנה על חולה. שכינה למעלה מראשו של חולה, וגם הרופאים אומרים תשכב, והוא בעצמו מרגיש שהוא צריך לשכב. וכל החברה כולה מבינה שהוא חולה, אז לא מבקשים ממנו מאמץ. וגם הגוף בעצמו מפעיל מערכות כדי לרפא את הגוף. לרפא את עצמו. אם כן, חולה הוא אדם במצב של הגנה. אדם בריא לא צריך הגנה כי הוא בריא. אז מי בסכנה? מי שכבר לא חולה אבל עדיין לא בריא. תקופת המעבר היא הזמן המסוכן. מה? זה הספק. יש ספק. עמלק אז יכול לתקוף. כלומר, כל פעם שאנחנו יוצאים ממצב, מעידן היסטורי מסוים, ועוד לא התחלנו את העידן ההיסטורי השני, בתקופת המעבר אנחנו חשופים לסכנות. דוגמאות? נגמרה הגלות. בלפור אמר, זהו, אפשר, יש הצהרת בלפור. עוד לא הקמתם את המדינה, אז אנחנו חשופים לסכנה. או, בימי, כן, הייתה שואה. בימי זרובבל, זרובבל בן שאלתיאל, עולה לארץ על ידי הצהרת קורש. קורש, מלך פרס, אומר, זהו, נסתיימה גלותכם, אתם יכולים לעלות. מתי נבנה המקדש? בימי דריווש בלבד. באמצע בא המן, מנסה להשמיד. אותו דבר, אנחנו יוצאים ממצרים. אז כבר יצאנו ממחלת מצרים. כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך. אני השם רופאיך. אבל הבריאות עוד לא הגענו, עוד לא הגענו לארץ ישראל. בדרך המלך תוקף. כלומר, זה תמיד כך.
אבל היה חילון זה?
תהליך מה? החילון, איפה? מתי? נו, מה זה קשור לעניין? החילון בתור מכה? כן, ודאי, אתה צודק. זאת אומרת, ברגע שעוברים מהכרה אחת להכרה שנייה, באמצע יש משבר, מוכרח להיות. משבר אמונה, חייב להיות. לכן כתוב כאן שהם שאלו, היש השם בקרבנו עם עין, נכון? כך כתוב, לא? אני חושב. בסוף, בפרק ביוד זין, פסוק זין, ויקרא שם המקום מסע ומריבה על ריב בני ישראל, ונסותם את השם לבוא, היש השם בקרבנו עם עין. זה הזמן שיש בו שאלה, עם השם בקרבנו עם עין. כאן נשאלת השאלה, האם יש... נכון, סימן שיש מקום לחרדה. אם הקדוש הוא מבטיח לו, סימן שיש מקום לחרדה. אותו דבר גם עם יעקב אבינו. יעקב אבינו קיבל הבטחה מהקדוש ברוך הוא, לא אעזובך, ושמרתי לך בכל אשר תלך, לא אעזובך עד אשר עשיתי את אשר דיברתי לך. הוא עוזב את לבן, עומד להיכנס לארץ ישראל, וירא יעקב מאוד ויצר לו. הוא מפחד, פן יבוא ויקנים על בנים, שתהיה שואה. למה? כי הוא מהגלות כבר יצא, לארץ ישראל עוד לא נכנס. כן? וזה מה שנאמר, עם לבן גרתי ואיחר עד עתה. כבר הגיע הזמן לשוב והתעכבתי. אז בעיכוב הזה יש סכנה. זה מעניין. למה אנחנו מתעכבים? כן? בגאולה אנחנו תמיד מתפללים שזה יהיה מהרה. כן? הוא מהר לגאולנו. כי במעבר זה חייב להיות מהר. אם לא, יש סכנות בדרך. כן? לפני אפשר ללכת לאט. אחרי גם כן אפשר ללכת לאט. כמעט כמעט. אבל במעבר זה חייב להיות מהר. וזה בגלל שיש לזה הרבה סיבות. אבל סיבה אחת הפשוטה ביותר זה משום שיש לנו תפקיד בגלות. התפקיד הוא ללקט משם משהו. כשאנחנו עומדים לצאת, אנחנו צריכים להיות בטוחים שלא שכחנו שם כלום. כי אם שכחנו כבשה אחת אצל לבן, נצטרך לחזור לשם לקחת אותה. אנחנו רוצים להיות בטוחים שזאת הגלות האחרונה. לכן יש תמיד נטייה להתעכב, לקחת עוד כבשה, עוד פחים קטנים. שמה עוד לא הסתיימה הגלות. שמה לא לקטנו את כל מה שצריך ללקט. לכן דווקא בזמן של היציאה, יש סכנה שדווקא אנשים גדולים בישראל יתעכבו. לכן ואיחר עד עתה, זה שיעקב אבינו התאחר, זה כדי לקחת כבשים, זה לא במקרה. כן. זה בדיוק מה שהם טוענים, ואז יש סכנה. ויאבק איש אימו. כן? ויגע בכף יריחו. 6 מיליון. מה? זה טענה, נגיד, בלתי נמנעת. כלומר, ההיסטוריה מוכיחה שתמיד שאלה כזאת תתקיים. כן? ויקח משה את עצמות יוסף אימו. היה לו מה לקחת. הוא לא היה יכול לצאת בלי עצמות יוסף. בזמן שכל ישראל היו עסוקים בביזה, כך כתוב. כל ישראל היו עסוקים בביזה, והוא הלך לקחת את עצמות יוסף. סימן שזה אותו דבר. הביזה של ישראל זה עצמות יוסף. אותו דבר. כל אחד והתפקיד שלו. הבטיח, בדיוק. ואז, זה מה שאומר, שהקדוש ברוך הוא, שלא יאמר אותו זקן, אברהם, אתה הבטחת שאת הגוי אשר יעבודו דן אנוכי זה קיימת. רכוש גדול לא קיימת? לכן היו צריכים להתעכב. אז תראה לספר שחסר עוד כלי קטן מזהב, ואברהם אבינו לא יהיה מרוצה. זאת הבעיה. כן. אגב, זה אותו דבר גם. באמת, תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף. מה שלא הספיקו לקחת במצרים, אז באמת היה בביזת הים. כן?
אבל זה
תמיד יש איזה עין בין שני מצבים של יש. הגלות זה יש, זה ישות, זאת ישות ברורה. כשאתה בגאולה, גם כן אתה מלא ישות, נוכחות הבורא ברורה. כשאתה עובר ממצב למצב, יש איזה סילוק, יש איזה היעדר. אנוכי אסתר, אסתיר פניי ביום.
אז הסילוק הזה מגיע, אז יש
להם. נכון, אבל השאלה היא, הייתה שאלה אמיתית. האם הקדוש ברוך הוא אצלנו בתור יש, או הקדוש ברוך הוא אצלנו בתור עין? האם בתור מי שהשגחתו גלויה, או בתור מי שהשגחתו נסתרת? אז השאלה היא שאלה מצוינת. זאת השאלה שצריך לשאול.
וכשבא המלאק זה בא לענות על זה?
כן, המלאק מוציא מן הספק. לכן המלאק בגימטריה ספק. כלומר, יש לך ספק בזהות, להמלאק אין ספק בזהות. הוא בא ואומר לך שאתה ישראל. כן, אתה מתבולל, אתה לא יודע. כן, אני ישראל או ישראל. באים חוקי נירנברג אומרים, הסבתא שלך הייתה, אתה גם אתה. כן? לכן המלאק בגימטריה ספק, גם למסך נסע אותה גימטריה, כי במקום שיש לך ספק, למסך נסע אין ספק.